בעזרת השם יתברך, אנחנו דיברנו על זה שאנחנו רוצים, מתפללים, מבקשים ומתחננים מהשם יתברך שיסיר מאיתנו את החסימות, כל הדברים שמהווים חציצה בינינו לבין בורא עולם. כתוב, מקווה ישראל השם. המקווה שלנו זה השם יתברך. מקווה ישראל השם. מה המקווה? מתאר את הטמאים. אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. אנחנו יודעים שבענייני מקווה אדם יכול לטבול במקווה, אבל אם יש חציצה אפילו קטנה, לא שווה, לא עשה כלום. החיים שלנו יכולים להפך להיות מקווה אחד מתמשך של קשר אמיתי ועמוק עם השם יתברך. חיי יומיום כאלה, אורח חיים כזה שבו אנחנו טובלים בשם, טובלים באמונה. אדם מכניס את עצמו, את כל כולו, לתוך האמונה. כמו שסוכות, אנחנו יודעים שהסוכה נקראת צילה דמאמנותה, צל האמונה. מצוות סוכה מיוחדת בזה שהאדם נכנס כל כולו, כל גופו, אל תוך הסוכה. מצווה שהאדם מקיים עם כל גופו, בעזרת השם שיהיה גם עם כל נשמתו. אותו דבר המקווה, זה שני דברים משותפים מאוד מיוחדים. לסוכה, המקווה, יש עוד מצווה אחת, מצוות יישוב ארץ ישראל. שאדם מקיים אותה רגע רגע, כל עוד הוא נמצא בתוך גבולות הארץ. עזב את הארץ, מיד הוא מבטל מצוות עשה, לדברי הרמב"ן, שאומר שזה מצוות עשה דאורייתא, תמידית, תדירית, שקיימת כל רגע, כל יום וכל דור. מצוות עשה ממש, כל רגע שאתה נמצא פה, אפילו אם הבן אדם חילוני, לא יעזור לו כלום. בעל כורחו, הנה חביבי, קיימת מצווה. עוד רגע שאתה נמצא פה, קיימת מצווה. הברירה היחידה שלך, אם אתה מתעקש לא לקיים את המצווה, זה לטוס לאיזה נופש. ביטול מצוות עשה דאורייתא, עבירה של ממש, עבירה של ממש. אנחנו יודעים שיש עבירות של שאדם עובר על מצוות לא תעשה. אם אסור להבעיר אש בשבת, הוא מבעיר אש בשבת, עבר עליו מהתורה, ביטל מצוות לא תעשה, עבר עבירה. אותו דבר ביטול מצוות עשה, זה עבירה. אדם מפסיק לקיים את המצווה מרצונו החופשי. לכן בסוכות המדקדקים, מקפידים, ככה ראוי לכל אחד, לא לצאת מהסוכה, כמה שאפשר. בעיקר גברים, שחייבים בזה יותר. אבל יש נשים צדיקות, ממש מקפידות, לא לצאת מהסוכה. לא לצאת מהסוכה ולא לאכול כלום, שום דבר, מחוץ לסוכה, שום דבר ממש. כל אחד לפי הדרגה הרוחנית שלו ולפי ההרגשה שלו. בכל אופן, זה עניין המקווה, שאסור שיהיה חציצה. אותו דבר אדם בעניין אמונה, אנחנו צריכים למצוא, וזאת המשימה שלנו, לנסות למצוא איפה בדיוק, בהגדרה ברורה, שיהיה ברור לי, איפה יש לי חציצה ביני לבין בורא עולם. כמו שהבאנו את הפסוק ממגילת איכה, כידוע מגילת איכה מתארת לנו וממחישה לנו את הצער של החורבן של גלות השכינה. עיקר העניין על פי חסידות מובא בכל ספרי החסידות, שעיקר העניין של החורבן והקינות על חורבן את המקדש זה גלות הדעת. מה פירוש גלות הדעת? האדם צריך שיהיה לו דעת דקדושה. מי שיש לו דעת דקדושה, פירושו של דבר שהוא מחובר עם דעת השם. איך האדם מתחבר אחד לשני? שני חברים, כך שני חברים, איך החיבור ביניהם? חיבור רגשי וחיבור שכלי. ניקח דוגמה, שני חברים נפגשים. אם יש רק אהבה ביניהם, אך ורק אהבה ביניהם, זה ממש העיקר חסר מן הספר. מה אני מתכוון? מה הכוונה חיבור שכלי? אם יש מישהו שבאמת אתה אוהב, אז אכפת לך ממנו. אתה תתחיל לשאול אותו שאלות. איך קוראים לך? מינימום, נכון? מה אתה עושה? איפה אתה חי, מה עובר עליך, איך המשפחה, איך העסקים, מה קורה, איפה אתה בעבודת השם, איפה אתה גר, נכון? שאלות ראשונות, ראשוניות. אחר כך לאט לאט מתחילים להיכנס יותר שיחות עומק, יותר שיחות נפש, יותר מכירים אחד את השני. ממילא כבר מה בא יחד עם זה? אהבה. האהבה הולכת ומתגברת ככל ששניים מכירים אחד את השני יותר ויותר. מה פירוש הכרות? שכל. שכל, ידיעות, אינפורמציה. בהתחלה זה אינפורמציה יבשה, טכנית, על פני השטח. שלב נוסף, אחרי זה כבר מתחילים שיחות נפש, עומק, עומק, הבן אדם חושף את הקלפים, חושף את הצדדים של האישיות שלו, דברים שהוא לא סיפר לאף אחד, הוא משתף אותך, ככל שיותר סודות, יותר דברים אישיים, יותר דברים שהוא לא גילה לאף אחד, ולך הוא כן מגלה, אתה נקשר אליו, אתה מרגיש שהוא סומך עליך, נותן בך אמון, אתה יותר נקשר אליו, מה קורה אצלו? הוא גם כן נקשר אליך עוד יותר, כי הוא עכשיו חשף בפניך את כל העולם האישי שלו. אז אם זה מובן בין בני אדם ביחסי אנוש פשוטים, כמו שאנחנו רואים בענייני שידוכים, יוצאים בחור ובחורה, אז יש כאלה שאו מתוך גאווה או מתוך דברים נוספים שומרים על הפרטיות שלהם, לא מוכנים לדבר, רק רוצים שהשני ידבר. אני לא חשף את עצמי, לא מספר מי אני, מה אני, כל הרקורד שלי. או בגלל שהבן אדם נמאס לו, כי הוא כבר יצא עם 200 בחורות, לא מוצא, או שגאווה פשוטה. בדרך כלל זה שילוב של שניהם, ובגלל זה הבן אדם עוד לא התחתן. אז זה אנשים שרוצים לשמור על הפרטיות שלהם. מה קורה? הם במלכות כפול. הם גם גורמים לשני תחושה לא נעימה, כי השני רואה שאתה שומר על הפרטיות שלך, אי אפשר ככה להתקדם. אם יום אחד אנחנו נתחתן, אז תמשיך ככה גם בנישואים, אי אפשר ככה. וגם כן, אתה חוסם אותי רגשית, תשימו לב, אתה חוסם אותי רגשית, שאתה מונע ממני אינפורמציה, לכאורה זה פלא, אינפורמציה פשוטה, שכלית, ידיעות. סתם, תספר על עצמך, תגיד לי מה היה, מה עברת בחיים, תספר על עצמך. ואם אפשר, תספר גם על ההרגשות שלך, מה אתה אוהב, מה אתה לא אוהב, מה מכעיס אותך, איך הקשר שלך עם ההורים, איך הקשר שלך עם חברים, מה עבר עליך עד היום. אז כשאני רואה ככה, אז אתה נעול, אתה שומר על עצמך בתוך כספת ולא חושף את עצמך. אתה בעצם, מה אתה גורם? אתה מונע ממני להתקשר אליך רגשית. זה מה שיוצא. ואז הבן אדם ממילא נשאר אבק, מי ימשיך להיות איתו בקשר? הוא בעצמו גורם לעצמו שאחר כך הוא יגיד, טוב, הבחורה הזאת לא, זה, לא, אין בינינו תקשורת, אין כימיה, אין שיחה טובה, אין פתיחות, אין זה. אבל אתה גרמת לזה בעצמך, אי אפשר ככה. אז אם זה כל כך מובן ביחסי אנוש, למה שזה לא יהיה מובן בקשר שלנו עם בורא עולם? השם יתברך נתן לנו את התורה, מכתב חרות על הלוחות, מכתב אישי לכל יהודי. ככל שאדם יותר לומד תורה, ואם זה נעשה יחד עם לב, יחד עם פתיחות, יחד עם רצון להיפתח רגשית, כמו בשידוכים ממש, כמו ביחסים בין שני חברים, שיחד עם האינפורמציה השכלית, האדם גם מגיע עם פתיחות, עם מוכנות, להיפתח גם רגשית, ככל שאני אכיר אותך יותר, אני מאפשר לעצמי להיפתח גם רגשית ולאהוב אותך. עם כל ידיעה נוספת, אני יותר נפתח, אני יותר נקשר אליך, גם רגשית. אז אם האדם לומד תורה ככה, לומד תורה ידיעות, חוכמת התורה בשכל, עם מוכנות להיפתח רגשית יותר ויותר ככל שילמד יותר, מה הוא זוכה? קרבת השם. קרבת השם, דבקות, קדושה. הרי זה מה שאנחנו רוצים, אנחנו לא רוצים פה רק אוסף של ידיעות שכליות. אנחנו לא רוצים רק להיות טכנוקרטים שמקיימים את המצוות בצורה טכנית, יבשה, קרה. ומצד שני, רק רגש, גם כן לא מוביל לשום מקום. א', לא מוביל אותך לקרבת השם, אם זה רק רגש, בלי כלום. איך אמרו חז"ל? איך חז"ל אומרים את זה במילים שלהם? בפרקי אבות, אין עם הארץ חסיד. מה זה חסיד? אומר הרמח"ל, זהו חסיד המתחסד עם קונו, שעושה לפני משורת הדין מתוך אהבה. חסד ואהבה זה אותה הגדרה על פי קבלה. חסד ואהבה, מידת החסד, מידת האהבה, זה אותה הגדרה לספירת החסד על פי קבלה. כל מקום שתמצאו בסידור, בתנ"ך, את המילה אהבה, זה בדרך כלל כמעט תמיד רומז לספירת החסד. אין עם הארץ חסיד. אתה היה הרבה אנשים, זה טעות של הרבה מאוד אנשים שהולכים מדומיינים שנים על גבי שנים, אומרים אני, תאמין לי, אני מאמין, אני אוהב את השם, אני מרגיש את השם איתי, זה, אני מדבר איתו, זה. הרבה דברים יפים, 100% מצוין, זה עדיף מכלום, ודאי. אבל אם אתה רוצה להיות חסיד אמיתי, אתה רוצה להרגיע, אתה עוד לא טעמת, נדמה לך, אתה מדומיין, נדמה לך שטעמת מה זה קרבת השם, אהבת השם, אתה לא יודע לאן אתה יכול להגיע. אתה לא יודע מה מחכה לך, אתה לא יודע מה אתה מפסיד שאתה חוסם את עצמך בפני התקדמות. ככל שתלמד יותר תורה, יותר שיעורים באמונה, יותר שיעורים בתיקון המידות, תיקון המידות על פי התורה, על פי גדולי חז"ל, על פי צדיקים, לא על פי סדנאות זולות או יקרות של פסיכולוגיה כזאת או אחרת, כל מיני שיטות כאלה או אחרות של שליטה עצמית ומודעות עצמית וכל מיני עצמי, רק אני ועצמי, על פי תורה, על פי חז"ל, על פי צדיקים. יותר תלמד, יותר תאסוף כלים, תקבל כלים שכליים, עם שכל, עם רמה, עם עומק, על פי ספרי מוסר, על פי ספרי חסידות, איזה עומק, יותר תרגיע לחסידות אמיתית, יותר תרגיע לקרבת השם אמיתית. אז אנחנו צריכים לראות איפה החציצה שמפריעה לנו במקווה היום יומי הזה. האדם שנמצא בצרה הגדולה ביותר הוא האדם הזה שחושב שאין לו בעיה, אין לו שום חציצה, אין שום הפרעות, אין לו בעיות בכלל, הוא עובד השם. אחד שחושב שהוא בסדר בעבודת השם, הוא בברוך הכי גדול. הצדיקים, מה שמאפיין את הצדיקים זה שיש להם, מה כמו שרבי נחמן קורא לזה, שהאדם צריך להיות בקי ברצו ובקי בשוב. רצו ושוב. מה פירוש בקי ברצו ובקי בשוב? רצו פירושו לרוץ קדימה, התקדמות, עלייה. אדם בעלייה הוא בקי בזה, פירושו של דבר הוא יודע את הסוד של ההתקדמות, שאסור לנוח אף פעם על זרי הדפנה, אף פעם לא להיכנס לשעננות, אף פעם לא להחמיא לעצמך יותר מדי ולהיכנס לגאווה כזאת שתעצור את התנופה. תמיד להתקדם, הרווחת משהו יפה, מצוין, תשמח עם זה, לך קדימה, תשאף ליותר. אף פעם אל תעצור, אל תסתפק במועט. ברוחניות אסור להסתפק במועט. זה בקי ברצו. בקי בשוב פירושו של דבר שגם כשאתה בנסיגה, גם כשאתה רואה שאתה בנפילה, גם כשאתה רואה שאתה לא מוצלח, צריך פה בקיאות גדולה מאוד. מה הבקיאות בזמן הנפילות, הירידות, המצוקות, בזמנים של חושך? שאני יודע שהשם איתי בכל מצב, השם איתי בכל מצב, לדעת שכל הנפילה הזאת היא רק חיצונית. אל תראוני שאני שחרחורת. זה הלכלוך החיצוני, זה הכל רק חיצוני. חיצוני, זה בין רגע אפשר להסיר אותו. כנס לאמבטיה, צ'יק צ'ק, תצא בן אדם חדש. כנס למקווה, אתה בן אדם חדש. המקווה מנקה אותך מכל הלכלוך הרוחני שצברת. תעשה תשובה עוד יותר. תשובה זה מקווה. על פי קבלה, מי שישמע את הקלטות שלנו על ראש השנה, יום כיפור, על פי קבלה, ספירת הבינה, זאת האימא, ספירת הבינה, האימא שמנקה את הבנים שלה מכל הלכלוכים. זה הסוד של יום כיפור, זה ספירת הבינה. ושם הסברנו בקלטות האלה, שיום כיפור, כל הסוד שלו זה ספירת הבינה, שיש לה כמה שמות. שם אחד זה תשובה, עולם התשובה זה הבינה, ושם נוסף זה המקווה. המקווה זה ספירת הבינה. איפה אנחנו נתקלים בזה שוב? במעגל השנתי שלנו, חג שבועות. המקווה של חג שבועות יוצא ביום ה-50 לספירת העומר, ושם אחד המצוות הגדולות, אחד הדברים, העניינים הגדולים ביותר על פי קבלה וחסידות, זה שגברים הולכים למקווה בעלות השחר. וחג שבועות, זה המקווה של כל השנה. המקווה החזק ביותר של כל השנה זה בעלות השחר, שבועות בבוקר. ולמה דווקא שם? כי שער הנון זה ספירת הבינה. למה ספירת הבינה? יש לנו שבע שבועות, בכל שבוע שבעה שבועות, כל שבוע שבעה ימים, שבע כפול שבע 49. המספר הנוסף זה 50. משמעות הדבר, יש לנו שבע ספירות תחתונות, שבע ספירות אחרונות: חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. מי שמסתכל בסידורים, ספירת העומר, יש לנו שבוע ראשון, שבוע של חסד. היום הראשון בשבוע הראשון, חסד שבחסד. אחר כך, היום השני בשבוע הראשון, זה חסד שבגבורה. וכן הלאה וכן הלאה. הגבורה שבחסד. לא חסד שבגבורה, גבורה שבחסד. שבוע ראשון כולו חסד. אז החסד שבחסד, גבורה שבחסד, תפארת שבחסד, וכן הלאה עד מלכות שבחסד. שבוע שני, שבוע של גבורה. חסד שבגבורה, גבורה שבגבורה, תפארת שבגבורה וכן הלאה. זאת אומרת, יש לנו פה שבע ספירות, שבע כפול שבע, מילינו 49 ימים. גמרנו 49 ימים, שבע כפול שבע, מה עושים אחר כך מבחינת הספירות בקבלה? עולים. גמרנו מחסד עד מלכות, תיקנו שבע ספירות התחתונות, שהן נקראות על פי קבלה שבע אבני הבניין. שבע אבני הבניין, שהן בונים את כל המציאות של החיים. יש לנו, כמו שיש שבעה ימים בשבוע, שזה המעגל של החיים שלנו, יש גם כל דבר, שבעה כוכבי לכת, שבע מתכות בסיסיות, עיקריות וכן הלאה. יש הרבה הרבה מספרים של שבע שבונים את העולם. זה נקרא שבע אבני הבניין, הבניין הגשמי, הבניין הרוחני. אחרי שתיקנו את זה בספירת העומר, עולים למדרגה יותר גבוהה. מה יש לנו מעל שבע ספירות התחתונות, מעל החסד? ספירת הבינה. נכנסים לספירת הבינה, זה נקרא שער הנון. וזה הסוד של יום הכיפורים. שמה, מכיוון שזה מעל הטבע, כל העניין של הטבע זה שבע. למה שבע? אם ניקח קובייה, אנחנו נראה שהיא מורכבת משישה צדדים פלוס. למה פלוס? איך שישה צדדים? מה למטה וארבע רוחות השמיים. נכון? זה קובייה. אבל בקובייה זה כנגד ששת ימי השבוע. בקובייה יש לנו עוד צד אחד נוסף. איפה הוא נמצא? יפה, בפנים. הנקודה הפנימית בבריאה זה נקודת הרוחניות בתוך הבריאה, זה נקודת השבת. השבת פירושו של דבר נקודת הרוחניות בתוך הטבע. לכן השבת היא מקור הברכה לכל ששת ימי המעשה. זה הנקודה הפנימית שבתוך הקובייה. מה המשמעות הרוחנית של הנקודה הפנימית הזאת? שבלעדיה אין קובייה. זה המשמעות. בלי שבת אין כלום. בלי קדושה אין כלום. אם אין ניצוץ של קדושה שמחיה את השולחן הזה, אין לו קיום. אם אין ניצוץ של קדושה שמחיה את התפוח, או איזה אוכל או משקה שאנחנו אוכלים או שותים, אין לזה קיום. פירושו של דבר יש ניצוץ של קדושה, נקודת קדושה שמחיה כל דבר. וכמו שמובא הרבה בספרי חסידות, שיש הניצוץ היהודי, הנקודה היהודית, הנקודה הפנימית שמחיה כל יהודי. גם שיהיה הפושע הכי גדול, רשע הכי גדול, מתכחש הכי גדול, לא יעזור לו כלום. יש לו נקודה יהודית, ניצוץ של קדושה שמחיה אותו רגע רגע, כל עוד הוא חי, מכיוון שיש בו נשמה אלוקית, חלק אלוקה ממעל. אז מי שמסתכל בספר של האדמור מגור, האדמור הראשון מגור, הספר שפת אמת, כולם שמעו על הספר הזה, שפת אמת, מי שפותח שמה, כמעט אין שני עמודים שהוא לא מזכיר את הנקודה הפנימית. זה כל הזמן הנקודה הפנימית, הניצוץ של הקדושה שמחיה כל דבר, וגם את הנשמה היהודית. אז זאת הנקודה הפנימית שבתוך הקובייה, שהיא בעצם נותנת קיום וחיות לכל הצדדים, לכל השישה קצוות, כל ששת הספירות. זה הספירה השביעית, זה בעצם ספירת המלכות. אז יש לנו כמה פסוקים בתנ"ך שאנחנו רואים, מן העולם ועד העולם אתה אל, ועוד כמה פסוקים כאלה בניסוח דומה. מה זאת אומרת מן העולם ועד העולם? שאלתם את עצמכם פעם, מה זה מן העולם ועד העולם? מה קורה פה? אז יש לנו דבר שנקרא עולם הזה ועולם הבא. עולם הזה ועולם הבא. עולם הבא זה ספירת הבינה, עולם הזה זה ספירת המלכות. פירושו של דבר שיש נקודת קדושה בתוך עולם הזה, ספירת המלכות, זאת השכינה הקדושה, ועולם הבא זה נקודה שמעל הטבע. זה כבר מעל הטבע. זה לא נקודת הקדושה שבתוך הטבע, זה משהו אל-טבעי. כל עניין הניסים, על פי קבלה וחסידות, כל עניין הניסים מוסברים סביב דרשות על ספירת הבינה. ספירת הבינה זה כל ההנהגה של הקדוש ברוך הוא שהיא מעל הטבע. שהקדוש ברוך הוא משנה את הסדרים, זה ספירת הבינה. לכן יום כיפור, גם הפושע הכי גדול, אומרים חז"ל, עיצומו של יום מחפר. יש משהו ביום הזה שהוא בעצמו מחפר. זה כמו המקווה. כמו המקווה. מקבלים כל אחד בתשובה. עכשיו, תבואו לבית משפט, תלכו לבית משפט, אל תלכו, תיאורטית. בבית משפט היום לא מכירים מושג כזה. מה הפירוש? מה הפירוש? לא מכירים מושג כזה. עשית, תקבל את העונש. על פי התורה, אם אדם עושה תשובה, עשה תשובה, זדונות נהפכים לו לשגגות, עשה תשובה מאהבה, תשובה עמוקה, לא סתם מקווה, ולב נשבר, עם תשובה מאהבה, תשובה עמוקה, אהבה עצומה, לשם יתברך, ומתוך זה הוא מגיע ללב נשבר, ועד שיעיד עליו, יודע תעלומות, שיותר לא יחזור לחטא הזה, כלשונו של הרמב״ם, במצב כזה זה מקווה איכותי כבר, זה לא מקווה שטחי, זה מקווה עם עומק, עם איכות, תשובה עם איכות. במקרה כזה, הזדונות נהפכים לו לזכויות של ממש. נו, לך תמצא דבר כזה בחוק הבריטי, האוטומני, הטורקי, לא יודע איפה שמה שמשתמשים היום. אין מושג כזה, אין מושג כזה. מסביר הרמח"ל במסילת ישרים עד כדי כך שעקירת הרצון תחשב לו כעקירת המעשה. האדם עוקר את רצונו הרע ומתחרט מכל וכל ומחדש לעצמו רצונות חדשים, יחשב לו כעקירת המעשה ממש. אבל רצחת, האדם רצח, חס וחלילה, הריות, נולדו להם ילדים, גילויי הריות, איש ואישה עשו מה שעשו, ילד נולד בשטח, מה אפשר להחזיר את הגלגל אחורה? אחד חילל שבת, אפשר להחזיר גלגל אחורה? עקירת הרצון תחשב לו כעקירת המעשה. מסביר הרמח"ל, גם במסילת ישרים, גם בדרך השם, שכך הקדוש ברוך הוא חקק חלק מסדרי הבריאה, חלק מסדרי הבריאה מהנהגת העולם, עניין התשובה. התשובה קדמה לעולם. מה פירוש התשובה קדמה לעולם? אומרים חז"ל, התשובה קדמה לעולם. מה פירושו של דבר? על פי קבלה זה מובן, ספירת הבינה היא ספירה ראשונית, כתר חוכמה בינה, שלוש ספירות עליונות. אחר כך יש לך שבע ספירות התחתונות שהן אבני הבניין של הנהגת עולם הזה. עולם כמנהגו נוהג, יש פה את הסדרים הרגילים, שבע ימים בשבוע, יש פה חוקי הטבע, חוקי פיזיקה וכימיה, הכל יש לו את הסדרים שלו, אז כל הרפואה והפסיכולוגיה והפיזיקה, כימיה, ביולוגיה, כל המדעים, מה הם יודעים? מה הם יודעים? יודעים הרבה. כמה כתבו, כמה חקרו, כמה הגיעו, כמה גילו, באמת גילו, באמת גילו. אבל כל זה, איפה הם? איפה הם? איפה כל האחיזה שלהם? בשבע ספירות תחתונות, בענייני עולם הזה. אבל אין להם נגיעה בנשמה, אין להם נגיעה ברוחניות. אז אדם יש לו בעיה, למי כדאי שילך? לפסיכולוג או לרב? מה השאלה בכלל? מי שמתעסק בענייני נשמה, הוא מתעסק במושגים של עולם הבא, זה ספירת הבינה, זה שייך לשלוש ראשונות. קטע חוכמה בינה, זה משהו אחר. קטע חוכמה בינה זה חטיבה בפני עצמה, כמו שאנחנו יודעים בהלכה, זה בא לידי ביטוי בשלוש ספירות, בשלוש ברכות ראשונות של 18. אם אדם טעה שמה, וכל מיני טעויות במשך השנה, אדם טעה שמה, חוזר לראש, חוזר להתחלה. למה? שלוש ברכות ראשונות זה חטיבה אחת. אז ככה שלוש ספירות עליונות, קטע חוכמה בינה, זה חטיבה אחת. זה עולם הבא, זה נקרא מושגים של עולם הבא. אז זה עניין המקווה. עניין המקווה זה ספירת הבינה, זה מושגים של עולם הבא. אמרנו כבר כמה פעמים, אדם שחי באמונה אמיתית, אדם שחי על פי קדושה, על פי רוחניות, אדם שהוא בדבקות בשם יתברך, הוא רואה את העולם הזה אחרת לגמרי. אדם שהמשקפיים שלו זה משקפיים של עולם הזה, הוא מסתכל על העולם הזה לפי המשקפיים שלו, מה הוא יכול לעשות? אבל אדם שחי לפי מושגים של עולם הבא, אדם ירא שמיים, שמה שמעניין אותו, מה שמניע אותו בחיים שלו, זה לא עניין הגוף שלו, וזה כולל כבוד, כעס, גאווה ושאר תאוות הגוף. מה שמניע אותו, מה שחשוב אצלו, המשקל הכבד אצלו, זה עניין הנשמה, זה מה שמעניין אותו. זה נקרא אדם עם יראת שמיים, אדם עם קדושה, אדם שיש הולך ומתקדש, רוצה קדושה, לפחות רוצה קדושה, פירושו של דבר שהוא רוצה מושגים של עולם הבא, רוצה לחיות במושגים של עולם הבא, מושגים של רוחניות, של נשמה, לצאת משבע הצדדים של הקובייה אל מושגים של עולם הבא ממש. לפחות איך מגיעים לזה? תדבק בשבת, תדבק בקדושת השבת, תדבק בנקודה הפנימית. הרי אין לנו אפשרות לצאת מהעולם הזה, אין לנו אפשרות של ממש. כל עוד אנחנו בתוך גוף, אין ברירה, אין ברירה, אנחנו חייבים לחיות לפי מושגי העולם הזה. אם לא תוכל, כמה שתרצה רצונות טובים וחזקים, קדושתיים ורוחניים, אם תחיה רק על פי רוחניות ולא תוכל, אנחנו יודעים מה שיקרה. אדם יכול להגיד מהיום עד מחר, לא רוצה לישון, לא רוצה לישון, אני רוצה ללמוד תורה בלי הפסק. אין מה לעשות, אתה בתוך עולם הזה, בתוך גוף. אז מה הפתח, מה השער, בכל זאת, לגעת בעניין עולם הבא, לגעת במושגים של דברים שמעל הטבע, דברים של רוחניות, של קרבת השם, יותר גבוהים. זה דרך השבת, דרך ספירת המלכות, הנקודה הפנימית שבתוך החיים שלנו. ככה מובא בהרבה ספרים, בספר ראשית חוכמה, ובעוד הרבה ספרים. אדם שרוצה להתקדש, דרך השבת. שבת זה המפתח לקדושה, לכל החיים שלך. זה לא מצווה פרטית, לא מצווה מקומית. זה מצווה שמשפיעה על כל החיים שלך. משפיעה עליך קדושה לכל השבוע. נחזור לעניין המקווה. אנחנו אומרים שאם יש חציצה, זה לא מקווה. אחד סיפר לי איזה סיפור על עצמו, לא ניכנס לפרטים יותר מדי. הוא רצה לעשות איזה משהו, הוא חשב שזה משהו קדושתי, והיצר הטעה אותו הפוך לגמרי. הלך לעשות משהו שהוא נורא והיום, והוא חשב שזה מצווה גדולה. והוא מספר שלפני כן הוא עשה התבודדות, שעות על גבי שעות, ותהילים, הרבה דברים טובים כהכנה. על מנת שזה יצליח, מה שהוא רצה לעשות. בסוף התקשר ודיברנו, אמרתי לו, תראה עד כמה היצר נתן לך חופשי, נתן לך התבודדות חופשי, לא הפריע לך. פתאום היצר לא מפריע, דמעות, בחיות עד השמיים, יצאת בהרגשה שאתה צדיק, עשר, והלכת לעשות דבר נורא והיום. תראו עד כמה האדם מטעה את עצמו, עד כמה היצר נותן לך חופשי, עבודת השם חופשי, כך, לא הפריע לך. מה שכל השנה, כל הזמן מפריע לך, פתאום אין הפרעות. פתאום דמעות, דמעות, בחיות עד השמיים, נותן לך חופשי, נותן לך לב, נותן לך שכל, נותן לך, כך תלמד תורה, כך תתפלל, כך הכל נותן לך. למה? עוד רגע אתה הולך להיות שלי. עוד רגע אתה הולך להיות בכיס שלי. זה. אדם יכול, אתם יודעים, זה, על כל דבר קטן, חזל אומרים, הרי זה כתובל ושרץ בידו. תבלת, מה הועלת בזה? עשית דברים נפלאים, עשית הכנות, תפילות, התבודדות. ולקראת מה הלכת? לקראת התאום. אז אותו דבר, אדם טובל במקווה. חציצה אחת קטנה שלא שם לב אליה, תטבול 80 פעם, תטבול על פי האריזה, על מי שיכול לטבול 310 פעם. יש עניין כזה, יש כאלה שמקפידים, גברים, 310 פעם. איך טובלים 310 פעם? לא, זה לא קשה. מכנסים את הראש, את כל הגוף מתחת למים, ועם היד מוציאים ומורידים את היד, מספיק אצבע, להוציא אצבע מהמים, גמרנו, זה כבר לא טבילה. אז מעלים ומורידים את היד. יש כאלה, זה לא צחוק, זה עניין מאוד רציני, יש כאלה שמקפידים על זה מאוד. בכל מקרה, אתה יכול לטבול 310 פעם, אתה יכול ללמוד לטבול 30,000 פעם, כמה שאתה רוצה, לא יעזור לך כלום. דבר אחד קטן, אין מקווה. לא, כלום לא הועלת. יצאת סחוט ותשוש, 3,000, 30,000, 300,000, כמה שאתה רוצה, כלום, לא עזר לך כלום, לא טבלת אפילו פעם אחת. המשימה שלנו למצוא איפה החציצה הזאת, שעוד לא גילינו אותה. יש פה איזה נקודה קטנה שמפריעה לנו, אנחנו לוקחים אותה איתנו, יום יום, רגע רגע, משהו, איזה טעות בהשקפה, טעות ברגש, אמונת שווא, אמונת תפלה, כל מיני מיסטיקה זולה כזאת או אחרת, כל מיני דברים שמתאים אותנו, ואנחנו לא יודעים, לא יודעים, לא מודעים. על זה עיקר התפילות שלנו. והאר עינינו בתורתך. תאיר, יגלנה, ופרוס חביבי עליי את סוכת שלומך, פירושו של דבר, תתגלה אליי, פירושו שהקדוש ברוך הוא לא צריך, בשביל, הוא כל הזמן מוכן להתגלות ורוצה להתגלות ולתת לך עד רוח הקודש ויותר מזה. הבעיה אצלי, שאני אומר הקדוש ברוך הוא תתגלה אליי פירושו של דבר, תגלה לי, תפקח לי את העיניים, איפה אני מפריע, איפה אני לא מאפשר לעצמי לראות. תארו לכם אחד הולך עם בגדים לבנים ועל הכתף יושב לו איזה ג'וק קטן, על הכתף, הוא לא יודע, ככה מאחוריו על הגב, על הכתף ככה יושב לו איזה ג'וק. הוא הולך לחתונה, כולם מתרחקים ממנו, כמה הוא התכונן לחתונה, כמה הסתדר מול הראי, כמה ג'ילה וקרמים וזה, הופעה, הקפיד על הופעה, חיפש את ההופעה הכי יפה, לא יודע למה, הוא רצה לעשות רושם וזה, לא יודע למה אנשים לא מתקרבים, מתרחקים ממנו, לא רוצים, ממש מסתייגים ממנו, מה עשיתי, מה? זהו. הקדוש ברוך הוא רואה אותנו, המלאכים רואים אותנו, צדיקים רואים אותנו, קרובי משפחה שלנו שנפטרו רואים אותנו, כמה הם רוצים בטובתנו, אבל מתרחקים ממך. למה? אתה לא יודע, אבל אתה הולך עם איזה ג'וק על הכתף, או כמה ג'וק, או כמה כתמים, יהי רצון שזה יהיה בגדיר, הכל לבן חוץ מאיזה ג'וק אחד, הלוואי, הלוואי. על זה תפילה, ממש, על זה צריך להתפלל, שהשם יתברך יפקח לי את העיניים לראות מה פספסתי, איפה אני טועה בגדול. אנשים לפעמים עוברים עליהם כל מיני איסורים, שואלים מה, על מה ולמה, מי יכול לתת תשובה? רק הרב דוב קוק, מישהו בסדר גודל כזה, רוח הקודש. אבל דברים פשוטים, חז"ל מדריכים אותנו שאדם צריך לפשפש במעשיו. אז תמיד אני אומר לאנשים, תחפש, אתה בעצמך, אתה אמור לגלות, כי הקדוש ברוך הוא נתן לך את האיסורים. בוודאי, הקדוש ברוך הוא גם מצפה ממך שתבין, שתבין על מה ולמה. אז לפעמים אנשים מוצאים כל מיני דברים. תמיד אני אומר לאנשים, תראה, מה שאתה מצאת, עשית לו בסדר, פה כעסת פעם, העלבת פעם איזה מישהו, פעם בטעות עברת ליד המתג של החשמל, נשענת על הקיר והדלקת חשמל בשבת, נו. נכון, אני לא אומר, זה עבירה, מצאת כל מיני עבירות, אבל בגלל זה עברת תאונה? עברת תאונה כזאת שהרכב מושבת כליל ויצאת בנס, דיני נפשות. אז מה, אתה חושב שבגלל עבירה אחת פרטית, בגלל זה הקדוש ברוך הוא מביא עליך איסורים? או חלילה איסורים יותר גדולים, או אחד יש לו אישה רע, זה משהו שסוחבים כל החיים. או ילדים שעושים ממש את המוות. זה דבר לא פשוט, זה איסורים גדולים מאוד. אז צריך לעשות חושבים, אבל לתלות את זה באיזה עבירה מקומית, זה לא, זה לא זה. אפילו עבירה גדולה, הרבה פעמים זה לא זה. אפילו עבירה שנחשבת חמורה, בדרך כלל זה לא זה. בדרך כלל שהקדוש ברוך הוא מביא על האדם איסורים, איסורים ככה דרמטיים, או חד פעמי כמו תאונה או מחלה או משהו, או משהו מתמשך כל החיים, אבל משהו ככה שאי אפשר להתעלם ממנו, משהו חזק, בדרך כלל זה בגלל איזשהו דגל שאתה הולך איתו כל החיים. עשית על עצמך איזה דגל, תהליך של אידיאליזציה, עשית אידיאל ממשהו, עשית ממנו אידיאל, הפכת אותו לעיקרון בחיים שלך, שאתה לא זז מהעיקרון הזה. זה עיקר הניסיון שלך, שבירת העקרונות, זה שבירת האגו ממדרגה ראשונה. וזה מה שרצינו להדגיש היום, שדווקא העניין השכלי זה ניסיון הרבה יותר קשה, הרבה יותר עמוק, קשה יותר לגלות את זה, וקשה עוד יותר להודות שזה טעות, וקשה לסגת מזה. אם זה עניין רגשי, אדם לא שולט בעצמו, ומדי פעם הוא מתפרץ בכעס, גם הרבה יותר קל להודות בזה, זה גם קשה. אבל אדם, נדבר כבר על אנשים שכן עובדים, כן מתאמצים, כן יש להם מושגים של עבודה פנימית מאומצת ואינטנסיבית, הם כן אמונים על התורה הזאת ורוצים, מחפשים את האמת, רוצים להשתנות. אז אדם כזה הוא כבר לא עד כדי כך התכחש, הוא לא כועס כשהוא כועס. יותר קל להודות בזה, ואחר כך גם כן להתאמץ, לעבוד על זה כדי לשנות, לפחות להשתדל, יותר קל. יותר קל לפחות להתחיל לעבוד. אבל עניינים שכליים, ענייני עקרונות, עניינים שאדם גיבש לעצמו כביכול דעה, מוצקה, במשך השנים, ועכשיו הוא חי באיזושהי טעות, זה הדברים היותר קשים. סתם ניקח דוגמה אחת ככה בצורה שטחית. אחד אומר לעצמו, אדם חייב לעשות השתדלות בענייני פרנסה. ניקח דוגמה כזאת קצת, אולי אם יש לך זמן אני אזכר באיזה דוגמאות קצת יותר מוחשיות שמתאימות לכולם. אז נניח בעניין פרנסה, אחד הוא גדל עם חינוך כזה, או נכנס לו לראש חשיבה כזאת, דפוס חשיבה כזה, חייבים לעשות השתדלות טובה כדי להשיג פרנסה. ויכול מאוד להיות שהשם יתברך יזמן את הדברים בצורה כזאת, יסבב את המציאות, שהוא יגיע לאיזה צומת בחיים, שהוא יעמוד לפני החלטה. עכשיו יש לך הזדמנות ללכת ללמוד תורה, להוריד בפרנסה בשעות העבודה שלך וללכת ללמוד תורה. אולי זה עניין של מעבר דירה למקום חרדי, סתם את הדוגמה. או ולעזוב את העבודה הזאת, ללכת למקום עבודה אחר, ששם יש פחות מזכורת, פחות שעות עבודה, יהיה לך הזדמנות שם יותר ללמוד תורה. ואדם אומר לעצמו, הרי כל החיים אני הייתי אמון על העניין הזה, שהאידיאל הזה, שאדם חייב להשתדל ולהשתדל טוב בענייני פרנסה. אז איך עכשיו אני אעשה נסיגה מזה? וכל החיים דיברתי עם אנשים ושכנעתי אותם, בוא'נה, אתה רחפן, אתה תלוש, לך תעבוד, תדאג לעצמך, תוסיף שעות, תשכנע את אשתך שהיא תלך לעבוד. מה קורה פה? מה זה הרחפנות הזאת והחוסר אחריות הזה? כל החיים הבן אדם הלך ודיבר עם אנשים, בסוגריים נקרא לזה חוטא ומחטיא את הרבים, לא נספר לו, אבל תלוי במדרגה של האדם. כל החיים הוא דיבר עם אנשים, שכנע אותם, זה פתאום הוא מוצא את עצמו בעצמו עומד מול צומת כזאת בחיים. כמה זה קשה. אם עכשיו הוא יעשה את הצעד הזה, פירושו של דבר, אני מודה שמה שדיברתי כל החיים ושכנעתי אנשים זה היה טעות. כמה זה קשה. הצדיק זה אינסטלטור. זה האינסטלטור הרוחני שלנו. הוא פותח סתימות, משחרר חסימות, מקשר אותך בחזרה לשם יתברך, עוזר לך להיכנס עוד פעם למקווה ישראל השם נקי, שהפעם זה יהיה מקווה. הפעם זה באמת יעלה לך כמקווה. אנחנו לא רואים את עצמנו, זה הבעיה. אז צריך מישהו מבחוץ שיעזור. אז לכן רבי נחמן אומר, צריך לשמור על שלוש נקודות של דיבורים. שלוש נקודות של דיבורים. נקודת עצמו זה נקודה של התבודדות. זה נקרא נקודת עצמו. לדבר עם השם. דבר עם השם, תתוודה. תספר לשם מה שעובר עליך, תגיד לו תודה. נקודת עצמו. נקודה שנייה, נקודת החבר. אדם צריך למצוא שיהיו לו חברים טובים. אם זאת אישה, שיהיה לה חברות טובות, יראות שמיים, שביחד, במקום לדבר רכילות ולשון הרע ומתכונים של אוכל, מדברים על עבודת השם. מחזקים אחד את השני. ולהיזהר שזה לא יהפוך להיות בית חרושת אחד גדול לרכילות עם הכשר של הבדץ. זה גם קורה הרבה. שמתוך רצון, כביכול עבודת השם, כביכול עירת שמיים, כביכול בוא נדבר בעבודת השם, אני אספר לך מה עובר עליי עם בעלי, ואת ספרי לי מה עובר עליך עם בעלך, והשם ישמור מה לאיפה מגיעים עם זה. הכל גם כן עם שכל, עם יד על הדופק, לראות שאני לא נופל פה בעוד טעות עם שטריימל, עם הכשר של הבדץ. הכל לעשות עם חוכמה ולדעת שהיצר מחכה בסיבוב, לא עוזב אותך רגע אחד במנוחה. בכל פינה בחיים עורב לך היצר, עורב את הסכנה. בכל אופן, אדם צריך להתאמץ מאוד מאוד, קנה לך חבר, עשה לך רב וקנה לך חבר, זה לא סתם. כל מה שחזל אומרים, אין משהו אחר. זה לא סתם, אנשים חושבים לפעמים זה הדרכה טובה, סתם היצע טובה. צריך לדעת שזה לא סתם היצע טובה. זה אומר, כל מה שכתוב בפרקי אבות, כל מה שחזל אומרים, זה לא סתם, נו, בוא ניתן לך טיפ. זה לא טיפ, זה החיים. אין משהו אחר. זהו. אם אדם לומד ככה את התורה, אם אדם ככה מתייחס לדברי חזל, דברי הצדיקים, עד הצדיקים האחרונים של ימינו, כל מה שחזל אומרים, כל הצדיקים, זה פירושו של דבר, זה חיים, תורת חיים, פירושו של דבר שאין משהו אחר, כל דבר אחר זה מוות. זה פירושו של דבר תורת חיים. מה שתמצא בתורה זה החיים. כל דבר אחר הוא לא חיים. אין ברירה אחרת, אין דבר אחר. אין ברירה. כך הרב דב קוק מסביר, איך האדם נופל בעבירה, באיזשהו חטא, בתאווה, שהוא חושב שיש לו ברירה. יש לי אפשרות עכשיו, או לעשות עבירה, או לא לעשות עבירה. אבל אם האדם מכניס לעצמו לראש, אפילו בזמן אמת, שפתאום מתעוררת בו תאווה למשהו, או מאיזה מידה רע, אם האדם אומר לעצמו, אין לי ברירה, זה לא נכון. זה לא נכון שיש לי עכשיו ברירה, או לעבור עבירה, או לא לעבור עבירה. אין לי ברירה. אז הוא לא יעשה. למה האדם מסוגל לצום באחד מהצומות? מתחילת הצום ועד סוף הצום, הוא ברור לו שהוא לא ייגש למקרר. אחד דתי שמעשן, השם ישמור, שלא מקווה שאין אף אחד כזה, אחד שמעשן סיגריה כל השבוע, מעשן, מגיע שבת לא מעשן, איך יכול להיות? אין ברירה. הוא יודע שאין ברירה. כל עוד אדם חושב שיש ברירה, אז הוא כל פעם נכשל. אם הוא מגדיר לעצמו אין ברירה, גמרנו, סוגר, שורף את הגשרים מאחורה, אין משהו, אין מקום בכלל להתלבטות, אז הוא לא יעבור את העבירה. תחשבו על זה, תראו כמה זה עמוק. בכל אופן, זה העניין של תורת חיים. חזל אומרים משהו, זה ואין משהו אחר, אין אפשרות אחר. אז אם חזל אומרים עשה לך רב וקנה לך חבר, אין משהו אחר. אתה רוצה להתקדם, זה הדרך להתקדמות. מה פירוש להתקדם? לחיות. להתקדם לקראת קרבת השם, זה נקרא חיים. ואתם מדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום, אין חיים אחרים. אז רבי נחמן הפך את זה לרעיון שלם, כמו כל גדולי החסידות, שאדם צריך שיהיה לו נקודת עצמו לדבר עם השם, לשפוך את שיחו בפני בורא עולם כל יום. נקודת החבר, קנה לך חבר. חבר ירא שמיים, שיחד איתו איש את אחיו יעזורו, כל אחד יעזור אחד לשני לפקוח את העיניים, לראות איפה אני טועה. החבר שלי הוא מישהו מבחוץ, האדם קרוב אצל עצמו, הוא לא רואה את עצמו. מישהו מבחוץ יכול לעזור לי, הוא רואה אותי יותר טוב. הוא רואה את הגאווה שלי, הוא רואה את שאר הנפילות שלי, הוא רואה את הבלבולים שלי השכליים, עד כמה אני מדומיין, עד כמה אני מטעה את עצמי. מישהו מבחוץ תמיד רואה אותי יותר טוב. אבל אם זה סתם חבר שאין לו כלים בעצמו, והוא לא משתדל ולא מתאמץ בעצמו לעבוד, אין לו מושגים של עבודה פנימית, אז במה הוא כבר יכול לעזור לך? אין לו כלים לעזור לך, גם אם הוא רוצה. תחפש מישהו שהוא באמת ירא שמיים ושבעצמו עובד חזק. ונקודה שלישית, נקודת הצדיק. נקודת הצדיק, שהוא יש לו את הכלים הטובים ביותר, את הראייה החדה ביותר, את הכלים לעזור לך גם בגלוי וגם בנסתר, באופן שאתה יכול להבין שהוא עוזר לך, וגם במישור סמוי, שאתה בכלל לא מעלה בדעתך איך הוא עוזר לך. כל שלושת הנקודות האלה צריך. אז אמרנו שהצדיק זה האינסטלטור, הוא משחרר לך את כל החסימות, הוא מגלה לך איזה ג'וק יושב לך על הכתף, הוא עוזר לך, באמת. העניין הוא שגם אתה יכול, גם אתה יכול. ועמך כולם צדיקים. גם אתה יכול להיות אינסטלטור, זה לא קשה, לא צריך לעבור הכשרה ארוכה, קורסים קשים של משרד העבודה, לא צריך. רק תלמד קצת, לך קצת, תתפוס איזה שיעור טוב שמאיר לך, שמחזק אותך, תקבל קצת כלים, אפשר גם לשמוע קלטות, תקבל כלים לבנות את עצמך מבחינה רוחנית, וממילא, אם אתה עובד נכון ואתה מתמודד עם הניסיונות של היום יום באומץ, מתוך הניסיון שלך אתה גם תוכל לעזור לאחרים. אתה תוכל לעזור לאחרים גם כן להשתחרר מהחסימות שלהם. הכי פשוט, תאיר פנים, תשמח את השני, לך לקראת השני, כמו שכתוב בגמרא, שאלו התלמידים את אחד אחד הצדיקים, אני לא זוכר את השמות, שאלו את הרב שלהם, במה ארחת ימים? אז יש כמה סיפורים כאלה בגמרא על כמה רבנים שהתלמידים שלהם שאלו אותם, במה ארחת ימים? אז אמרו כמה נקודות, כל רב אמר כמה נקודות רגע לפני הפטירה שלו. אז אחד אמר, מימי לא הקדימני אדם בשוק, אני תמיד הקדמתי את השני להגיד לו שלום. פירושו של דבר, תמיד להאיר פנים. ככל שאתה יותר במהלך של נתינה, להעניק, לתת מעצמך, לצאת מעצמך, לחייך, כמו שאמרנו פעם, השמחה זה שבירת האגו ממדרגה ראשונה. אדם שהוא בעצבות, זה בא מצד הגוף, זה בא מצד הגאווה. יש לי ציפיות והן לא מתממשות, אני לדעתי העולם צריך להתנהל אחרת, החיים שלי צריכים להתנהל אחרת, ולא הולך לי כמו שאני מצפה, אז אני בעצבות. זה גאווה. קשה להודות בזה, אבל זה גאווה. אדם שהוא בענווה אמיתית, הוא מקבל ייסורים באהבה.